את הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת ויבוש ויעץ את כל מלאכתו ויעצר את שני העמודים נחושת שמונה עשרה עמד ומד וחוד שתים עשרה עמד יסוב את העמוד השני ושתי חותרות עשה לתת על ראשי עמודים מוצג נחושת חמש עמוד קומת וחמש עמוד קומת סבחים עשה סבחה גדילים עשה שרשרות לכותרות אשר שבעה לכותרת האחד ושבעה לכותרת השני התוויס את העמודים ושני על הסבחה האחד לחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים וכן עשה לכותרת וכותרות אשר על ראש העמודים עשה שושן באולם ארבע וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלחמת הבטן אשר והרימונים 200 תורים סביב על הכותרת השנית ויקם את העמודים לאולם האחל ויקם את העמוד הימני ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בועז ועל ראש העמודים עשה שושן ותיתו מלך את העמודים.
כן, נדמה לי שאמרנו פעם שכל השמות בעברית הם מלרעים, יהודה ולא יהודה, ראובן ולא ראובן, חוץ משמות כמו בועז, אוהד וצוחר ונועם, שמות שהם בפלס הזה שהם מלעיל, בועז. אלא מה, נועם? שואל אותך, איך אתה אומר? נועם או נועם? אז זה מלעיל. כן, המלך שלמה שולח ולוקח את חירם מצור, שלא נתבלבל, זה לא המלך חירם, אלא זה האומן חירם, כנראה שזה היה שם נפוץ באותו חבל ארץ, והוא היה בן אישה אלמנה. אבל הוא ממתי נפתלי, כלומר אביו היה ממתי נפתלי וגר בצור, ואיש צורי זה אומר שהוא היה אחד מחשובי העיר. אביו היה כבר חורש נחושת, היינו אומן במעשה הנחושת. בפסוק מקביל בדברי הימים כתוב שאימו הייתה משבט דן, אז ממתי נפתלי זה תיאור למתי של חירם. וכמו שהתורה אומרת על בצלאל ואהליאב, אז חירם היה מלא חוכמה, תבונה ודעת. לא שומע.
בצלאל כתוב ומלא אותו.
נכון, בסדר, אבל ברור שמי שמילא אותו זה הקדוש ברוך הוא, נכון. לעשות כל מלאכה בנחושת, אז המלך שלמה קורא לו. דרך אגב, ראינו שצור, קצת מעניין שאבא שלו מנפתלי, כך כתוב כאן, היינו הוא ממתי נפתלי חירם, ואימא שלו משבט דן, ובספר יהושע כתוב שצור נפלה בנחלת הגליל המערבי, זה של אשר. זה מעניין, לא יודע, מראה שהיה כזו נדידה גם בתוך תחומי השבטים. בכל אופן, מי שזוכר, אז כשראינו כשיואב יוצא למנות את ישראל שחזקה עליו פקודת דוד, אז הם עוברים גם בצור. כלומר, רואים שבזמן דוד ישבו יהודים בצור, אז אין שום סיבה להגיד שאיש צורי זה איש גוי. זה איש יהודי ממתי נפתלי, שגר בצור. כן, חירם. אבל מלך צור היה גוי, הוא לא היה יהודי. כן, אמרתי.
לשם
האומן. מה? פה מדובר על האומן, כן. אז המלך שולח לו, והוא בא אל המלך. יכול להיות שהצור, דיברנו על זה, שצור הייתה אי, והייתה גם עיר יבשתית שהיא סיפקה לה באמצעות אוניות וכיוצא, סיפקה לה את כל צרכיה. אז יכול להיות שהפיניקים ישבו באי, ואילו היהודים שבט אשר כבני ישראל ישבו בעיר היבשתית. רק בזמן אלכסנדר מוקדון הוא חיבר, כשהוא צר על צור הוא חיבר את היבשה ושובר גלים כזה אל האי, כמו שזה היום, מן לשון כזו שנכנסת לתוך הים. אז שלמה שולח לו והוא בא ויבוא אל המלך שלמה ויעס את כל מלאכתו בכל מה שקשור לנחושת. משום מה רואים שבזהב ובכסף שלמה לא יצרח לאף אחד, כנראה שבנחושת לא היו אומנים מספיק מיומנים בירושלים. אז הוא יוצר שני עמודי נחושת. איך היה צריך להגיד במקום ויעצר? איך מכינים עמודים מן נחושת? נכון, ויצוק. ככה צריך להיות. אז ויצר זה הוא יצר את התבניות מחרס. הרי יוצר זה יוצר כלי חרס. כדר. אז הוא יצר תבניות מחרס, ואליהם הוא יצק את הנחושת.
איך זה לראה שנחושת בהם לא היה מומחיות על ישראל? כל התחום של חרשי נחושת, זה היה מומחיות של אנשי
החוצה? יכול להיות. אם כן, אנחנו נראה שהוא יצק את זה בכיכר הירדן. לא, אתה מדבר על חרושת ברזל. נכון? לאו דווקא נחושת. אבל למה כסף וזהב, כן? כי זה עבודות עדינות, אולי זה עבודות עדינות, זה לא תעשייה כבדה, יכול להיות. איפה? בכיכר הירדן. נו, אז אני אומר, אז למה האומנות היא אצל הצורים? הבאתי זה כקושיה, זה בכיוון השני בכלל, כן? יכול להיות שאתה צודק, שבאמת חרושת מתכת כבדה לא הייתה בישראל, אלא רק עבודות עדינות, יכול להיות. בכל אופן, אז יצירה היא מדברת על תבניות החרס. היום עושים את זה מפלסטיק וכיוצא, אבל בזמנם היו עושים תבנית מחרס, יוצרים, ולתוכה יוצקים את הנחושת. אז הוא יצר שני עמודים מנחושת, שמונה עשרה אמה, היינו 9 מטרים, קומת העמוד האחד, וחוט 12 אמה, חוט מדידה של 12 אמה, יסוב את העמוד השני, היינו ההיקף של כל עמוד היה 12 אמה, והגובה של כל עמוד היה 18 אמה. יש ברייתא של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שיש שם 32 מידות למדרש הכתובים, לא בהלכה, באגדה. אז אחת המידות שם, מדבר שנאמר בזה והוא הדבר לחברו, דהיינו כל אחד משני העמודים גובהו היה 18 והיקפו היה 12, רק בשביל הגיוון, אז על עמוד אחד אמרו מה היה הגובה, על עמוד השני מה היקף, אבל תן בזה את מה שנאמר בזה ולהפך. ועל העמודים הוא עושה כותרות, שזה די דומה למה שאנחנו מכירים, כותרות אבן של העמודים התקופה הרומית, אבל פה הכל היה עשוי נחושת. שאני לא אשכח, רק אם נקפוץ לסוף ספר ירמיה 400 שנה קדימה, כשנבוכדנצר מפרק את העמודים הללו ולוקח אותם לבבל, ממש בסוף, כן, פסוק כ"א בפרק נ"ב בירמיה, פסוק כ"א: והעמודים שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד, וחוט שתים עשרה אמה יסובנו, ועוביו, זה מה שלא כתוב אצלנו, 4 אצבעות נבוב. דיינו, העמודים כמובן לא היו יצוקים כולם, כי מי יכול להרים כזה עמוד, אלא הם היו חלולים, אבל עובי המעטפת 8 סנטימטר, 4 אצבעות, שזה מסיבי ביותר, 6 מטרים היקף, גובה 9 מטרים, ועובי 4 אצבעות. מה? אתה עושה תבנית בתוך תבנית ויוצא את הבר ברווח. אולי זה פחות חזק, כי אז יש הלחמות, מציקה אתה מרוויח שאין לך שום הלחמה. אם אתה עושה פלטה ואתה מעגל אותה, אז היא חלשה יותר. כן, כן, אנחנו נראה את זה בהמשך, שזה היה ביציקה, כן. בסדר, אז הוא עושה שתי כותרות, דתת על ראשי העמודים, מוצק נחושת, הכותרות יצוקות, 500 קומת הכותרת האחת ו500 קומת הכותרת השנית. עכשיו מעל הכותרות היו סבכות, כלומר הכותרת הייתה עשויה כמו בצורה מעוגלת כזו, כמו תפוח, שהכדור כזה, שהחצי התחתון שלו, חצי העיגול התחתון נקרא כותרת, חצי העיגול העליון נקרא סבכה שמכסה על הכותרת. סבכים מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות, לכותרות אשר על ראש העמודים, שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית. כלומר, היו פה שרשרות נחושת, שעשויות מעשה גדילה, דהיינו כל שרשרת היא מכמה שרשראות דקות יותר שמתפתלות זו בזו, וכנראה שהיו שבע שרשרות כאלה לכל אחת מהכותרות, ושבע השרשראות הללו הן מסתרגות זו בזו ויוצרות סבכה, יוצרות רשת כזו מן שתי וערב. ויעס את העמודים, הכוונה לגימור, גימור מלאכתם, ושני תורים סביב על הסבכה האחת לחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית. פסוק קצת עמום, נעזר בדברי הימים כדי להבין בערך מה היה שם. תחילת דברי הימים ב', פרק ד' כמדומני. חוזרים? לא כמונו פעם אחת. בסדר, בואו נקרא בפרק ד' דברי הימים ב', פרק ד' פסוק י"ב, עמודים שניים, והגולות והכותרות על ראש העמודים שתיים, והסבכות שתיים לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. עכשיו לגבי הפסוק שלנו על השני טורים ו-200 רימונים וכו', ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות, שניים טורים רימונים לסבכה האחת לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים. כלומר, כנראה שבעוד שהחלק העליון היה עשוי סבכה, דהיינו ראינו ממין שרשראות כאלה, שבע שרשראות שנעשות שתי וערב, אז על החלק התחתון היה שני טורי רימונים, כל טור כנראה 100 רימונים, 200 רימונים בשני טורים על החלק התחתון לקשט אותם, רימוני נחושת, וביחד 400 רימונים.
איזה רימונים היו
בסבכה? לא, בכותרת, בסבכה היה השרשראות, כנראה בחיבור של הכותרת לסבכה, בחלק העליון של הכותרת, שם היו הרימונים. אני חוזר אלינו לפסוק י"ט, וכותרות אשר על ראש העמודים, מעשה שושן באולם 400. דהיינו, ראינו שבאולם ובהיכל הארז היה מגולף בצורת פרחים. אז מה שהיה מגולף שם בארז מצופה זהב, פה היה יצוק מהנחושת. דהיינו, בדרך כלל כאילו אדריכל טוב, אז הוא עושה איזה סימן היכר שחוזר על עצמו בכל חלקי הבית, צריך איזה מכנה משותף. אז אותם פיתוחים שהיו בפנים בצורה, בחומרים אחרים, היו פה על הכותרת בצורת פרחים. וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלעומת הבטן אשר לעבר הסבכה. כלומר, רש"י מסביר שהבטן זה החיבור של הכותרת עם הסבכה שיושבת עליה. אז הוא חוזר עכשיו לרימונים, והרימונים 200 טורים סביב, והרימונים 200 בשני טורים סביב על הכותרת השנית. אז פחות או יותר נראה שהבנו מה היה שם, אפשר לדמיין. ויקם, כן, העמיד את העמודים.
זה היה
נראה שזה היה בולט, הרימונים זה היה בולט, זה לא היה ככה נראה. בכל אופן הוא עמיד את העמודים שהיו בפתח אולם ההיכל, כן, האולם היה ממזרח להיכל, והעמודים על פתח האולם, ראינו זה החזית של המקדש, והוא מקים את העמוד הימני וקורא את שמו יכין, מקים את העמוד השמאלי וקורא את שמו בועז. כשאני עומד ופני אל ההיכל, פני לאיזה כיוון? מערב. ואז לימין, איזה כיוון זה? כשאני מסתכל מערבה, אז הימין זה הצפון, והדרום הוא, כן, הימין זה הצפון והשמאל הוא הדרום, הפוך ממה שרגילים להגיד בדרך כלל, כי בדרך כלל אתה עומד מזרחה. אבל נראה שפה ימין ושמאל זה באמת במשמעות של צפון ודרום, זה ימין ושמאל אבסולוטי, כן, אז הימני, דהיינו שהוא היה בעצם השמאלי כשאתה נכנס, כי הוא הדרומי, שמו היה יכין, דהיינו יכין השם את הבית הזה, יכונן אותו, יעמיד אותו על כנו, והשמאלי שזה הדרומי, זה
השמאלי
הצפוני, נכון? קרא את שמו בועז, דהיינו בועוז, בבית הזה התגלה כבוד השם, כוחו, והתקיים וכו'. ועל ראש העמודים, זה מין ברכה כזו ואיחול, תראה, הם היו עמודים מאוד מאוד מרשימים, אז כאילו אתה נותן להם איזה האנשה כזו, כן, הופכים להיות כמו איזה, לא סתם איזה משהו דומם, אלא כמו איזה שומרים, שני שומרים על המקדש, ואת כל האיחולים שלו למקדש הוא השקיע בשמות העמודים. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ראש העמודים הכוונה עוד מתחת לכותרת, כן, מעשה שושן, גם כן איזה יציקה כזו פרחונית. ותיתום מלאכת העמודים, אין ספק שרק לראות את זה זה היה מאוד מרשים, ואפשר רק לתאר. אני לא יודע, אני לא יודע אם כל הרימונים וכולי היו ביציקה אחת, זה לא מפורש. לא שומע. אפשר, אתה עושה תבנית, איך שאתה עושה את התבנית ככה יצא לך ביציקה. מה הבעיה? מה הבעיה? זה דוגמה שכאילו נכנסות אחת בשנייה. אתה עושה ביציקה דוגמה, אפשר לעשות הכל, זה רק צריך הרבה סבלנות לעשות את זה בחרס, אפשר, אבל לא יודע אם זה מפורש שהכל היה ביציקה. טוב, עד כאן העמודים. מכאן ואילך ים שעשה שלמה. ויעש את הים מוצק עשר במה, משפתו עד שפתו עגול סביב, וחמש במה קומתו, וקו שלושים במה יסובותו ופקעים, מתחת לשפתו סביב סובבים אותו עשר במה, מקיפים את הים שנטורים הפקעים יצוקים בצוקתו, עומד על שני עשר בקר, שלושה פונים צפונה, פונים ימה ושלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה וים עליהם, וכל אחריהם ביתה ועוביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס כרח שושן ובאים בת יחיד. ושמה היה צריך את הים? יש ים בירושלים, אתם רואים? מה? כדי? נכון, נדמה לי שככה, נדמה לי שמפורש ככה בדברי הימים. כלומר, זה לא לקדש ידיים ורגליים, לא עושים כזה ים ענק רק כדי לקדש ידיים ורגליים, שזה הכיור שעשה משה. בואו ננסה לחפש. עוד מעט נראה. כן, תחילת פרק ד', כתוב על למה הוא שימש. הנה, כן, בסוף פסוק ו', דברי הימים בפרק ד', סוף פסוק ו', והים לרוחצה לכהנים בו, דיינו כמקום טבילה לכהנים. יש רק בעיה אחת, שמים נפסלים בלינה בכלי שרת, ולא יעלה על הדעת שבכל בוקר הם עלו מחדש, ירוקנו וימלאו את הים. אז הרמב״ם כותב בהלכות ביאת מקדש שאמה הייתה עוברת בתוך הים, דיינו אמה שהגיעה מעין עתם, דיברנו על זה פעם, מבריכות שלמה, מאזור בית לחם, הייתה אמה משופעת בשיפוע מאוד מאוד מתון שהגיעה עד המקדש. האמה הזו שימשה עד סוף ימי המנדט הבריטי, עד שגוש עציון נפל בידי הליגיון ואז ניתקו אותה, אבל היא הובילה מים לירושלים, והיום אפשר לראות חלקים ממנה באזור החומה, באזור הנציב. מה? גם כן, 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 ממש, זה היה, כלומר, השתמשו בזה בכל הדורות, והטורקים שיפצו את זה, והבריטים השתלו שם צינור בתוך האמה, אבל פחות או יותר מזמן שלמה, בריכות שלמה, ועד תשח, השתמשו בזה להביא מים לירושלים. אז הרמב"ם אומר שהיות ועברה באמה, וגם היא הייתה מחוברת לקרקע, אז אין על זה דין של כלי שרת, אלא זה נשם ממש כמו מעיין, ולכן המים שם לא נפסלים בלינה. זה חלק מחוכמת שלמה, הייתה להביא מים לעיר, וזה רמוז, מי שירצה, זה רמוז לספר קהלת. כן, עשיתי לי שידה ושידות, שידה ושידות זה בפשטות זה מזרקת מים. כן, רמה בים, שדי בימה, להשליך, לשדות, אז מים שקולחים וכיוצא. באמת החוכמה גדולה מאוד לשלמה. כן, השדות זה מקום שהמים נשפכים. איך? למה הוא עשה? המסתום יעשו איזה יוטות מסביב, משהו קצת יותר יפה מיוטות, עשו את זה בצניעות, יכולים לעשות את זה בצורה, ודאי שעשו את זה בצניעות, לא מפורט, אבל זה דבר פשוט. יש מעלה לזה שזה בחוץ, המים מתחממים מהשמש וכו'. טוב, אז הוא עשה את הים מוצק, דהיינו יסוק, 10 באמה משפתו עד שפתו, דהיינו מה שנקרא היום קוטר, הקוטר הוא 5 מטרים, עגול סביב, ו5 באמה קומתו, דהיינו עומקו, גובהו, איך שנרצה, וקו ההיקף 30 באמה יסוב אותו סביב. כולנו מכירים את הפאי אר בריבוע, או 2 פאי אר, שזה 3.14, נכון? לפי זה ההיקף היה צריך להיות 31.4 אמה. אז התירוץ הפשוט הוא שהכתובים הם מעגלים, זה דבר פשוט. מי שיראה את זה, דרכו של המקרא, מי שיראה את שבטי ישראל במדבר, תמיד זה במאות, אף פעם אפילו לא בעשרות ולא באחדות, זה לא היה לדעת שזה היה כך, אלא תמיד מעגלים למאה. אז אותו דבר כאן, רש"י פה רומז לתירוץ יותר מתמטי, שיכול להיות שה-30 אמה היה ההיקף מבפנים, בלי השפה, ועובי השפה הוא זה שהעריך את ההיקף ל-31.4, אבל שוב, לא חייבים להגיע לזה. אפשר להגיד בפשוט שעיגלו כאן. יש גם איזה רמז בקרי ובכתיב של וקו או קבו, שקצת מביא אותנו יותר קרוב ל-3.14. בסדר.
למה צריך להגיד ההיקף?
כן, אז מה מסתדר? משהו פנימי נניח ולא חיצוני, יכול להיות, כן, יכול להיות. אז רש"י רמז לזה, הוא לא כתב את זה בפירוש, אבל הוא רמז את זה. אפשר לחשב את העובי שלו? לא, העובי לא היה אמה. הפער של העובי הוא נותן לך בהיקף אמה 0.4, אבל אפשר לחשב את העובי על פי זה. ומתחת לשפתו, אני הבנתי ששפתו הכוונה היא למעלה, כמו שאמרנו, משפתו עד שפתו עגול. בדעת מקרא הוא נוטה להסביר ששפתו, הגמרא בעירובין אומרת שהים היה הרי בגובה 5 אמות, והיא אומרת ששתי אמות העליונות היו עגולות, אבל ה3 אמות התחתונות היו בריבוע
מרובע שקולה את העיגול, כלומר בצילום אוויר בעצם הים היה ככה בצילום אוויר, כשהקוטר זה 10 אמות שהוא גם אורך צלע מרובע. עכשיו למה הגמרא אומרת את זה? בגלל ש עוד מעט נראה שהוא מכיל 2,000 בת, הגמרא עשתה חשבון שלא נכנסים 2,000 בת אם זה מעוגל, אבל אם זה מרובע אתה מרוויח פה עוד 25%. שלוש אמות, שלוש חמישיות מהגובה היו בעצם בצורת ריבוע, ואז השפה זה המקום שבו נגמר להיות מרובע והופך להיות עיגול, ככה מסבירים פה.
כן, הים זה השם של הכלי.
הוא הים של הזיתים, זה נקרא.
גם נקרא ים, נכון?
כן.
הגן. כן, דרך אגב, ים בתנ"ך זה לא מים. כמים לים מכסים, אז כל הדרשנים אומרים, איך המים מכסים לים? המים בים זה אותו דבר, יש איזה הרבה וורטים, אבל זה שאלה של בורות. כי המים מכסים את הים. ים במקרא זה קרקעית הים, זה הגן העיקבות של המים, ולכן כשהנביא אמר כמים לים מכסים, הוא יודע מה שהוא אומר. לא צריך שום וורט כדי ליישב את דבריו. אז ים שעשה שלמה זה הגן, הגן העיקבות של המים. וירד מים ועד ים. איפה? תמצא, לא יודע. טוב. לא נצרחתי לפסוק ההוא. לא נצרחתי את זה. אמרתי, כמים לים מכסים. טוב. ופקעים, דיינו, פקעים זה ניצנים סגורים בערבית עד היום. פגעי זה ניצן. זמננו תם. מה השעה? יש עוד זמן. שמעתי צלצול. ופקעים מתחת לשפתו סביב סובבים אותו 10 באמה, מקיפים את הים סביב, שני טורים הפקעים יצוקים ביצוקתו. אז פה זה כן מפורש שהניצנים הללו היו לא בהלחמה אלא ביציקה. עומד על 12 בקר הים הזה, שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה ושלושה דרומה ושלושה מזרח, דהיינו התיאור הוא בניגוד לכיוון השעון, ומכאן לומדת הגמרא בזבחים שכל פונות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, כן? וזה הסיבה שבשמחת תורה או בהושענות מסובבים את התיבה בניגוד לכיוון השעון. מאיפה לומדים את זה? מהפרים פה. והים עליהם מלמעלה, הם כאילו סוחבים, נושאים את הים על גבותם, וכל אחוריהם של הפרים ביתה מפני הכבוד, רק פניהם החוצה. ועוביו תפח, עובי הנחושת תפח, 8 סנטים, ושפתו כמעשה שפת כוס. רש"י אומר שכמעשה שפת כוס זה בא לדבר על העובי, ושפת הזה זה היה ממש דק. וצורתו הייתה פרח שושן, דהיינו בשפה היו כמו איזה עלי כותרת יפים או משהו כזה. 2,000 בת יחיל. מישהו עשה חישוב, כך הוא מביא בדעת מקרא, שאם העובי הוא תפח והגובה הוא כך והכותר הוא כך וכו' וכו', אז הוא שקל עוד לפני המים ולפני הפרים, רק האמבטיה הגדולה הזו שקלה 30 טון וזו יציקה אחת, זה לא שהביאו אותו והרכיבו אותו במקדש. כמה זה 2,000 בת? בת זו מידת נפח שלח שהיא מקבילה לאפה ביבש. אפה היא 3 סאים, שאה זה 7.2 ליטר, אם מהזמן היינו עושים את החישוב 21.6 ליטר, אז אלף זה 21,600 ליטר, ו-2,000 זה 43,000 ליטר. של מים? של בת. זה בדיוק שיעור, הרי מקווה זה 40 סאה, נכון? ופה יש לך 2,000 סאה, לא 2,000 סאה, 2,000 בת, שזה 6,000 סאה, זה 2,000 אפות. אז כמה זה, כמה פעמים נכנס 40 ב-6,000? 6,000 נחלק ל-40. כמה זה?
6....
מה אתה מסתבך? 6,000 לחלק ל-40. נו? 150. 150. אז שיעור של 150 מקוואות היה באותו הים שעשה שלמה. בסדר, מרשים. טוב, שבת שבת ישיבה, נכון? בסדר. תראה ביום ראשון. בעזרת השם. מה?